אני מתכבד להזמין את מי שמאגד את כל הדברים, מי שעומד בראש, מי שהוא רבי ומורי ונראה לי של כולנו, ואני אומר שהדברים הולכים להיות ארוכים. אז כל מי שצריך למצוא את דרכו במקום בדרך אחרת, מוזמן לצאת, והרב יתחיל.
ערב טוב ומבורך, תודה רבה לכולם. באמת זה יום מיוחד, והיום הזה יש לו גם ייחוד אישי. היום זה יום ההולדת של שלום. ולכן ראינו לנכון להשתדל לפחות שחנוכת המקום לזכרו יהיה ביום שבו הוא היה צריך להיות בן 29. ולהיכנס לשנתו ה-30, בין 30 לקוח. אמנם שלום לא נמצא איתנו כאן, בגוף, אבל מכאן ואילך מתחיל הכוח, הכוח של שלום, ולכן אני מקווה שזה משמח אותו שאנחנו עושים משהו מהסוג הזה לזכרו. ואני צריך גם להביע תודה מיוחדת לרבים, וזאת הבעיה, כי אני בטוח אשכח מישהו. אז בדרך כלל מה שאומרים, אני לא אגיד תודה לכולם, כי אני אומר שמה אני אשכח מישהו, אבל אני אקח את הסיכון בכל זאת. קודם כל, תודה לכל הנציגים שלנו, של כל עם ישראל, בעירייה, שבהחלט שותפים, ויהיו עוד יותר שותפים, כפי ששמענו, ובמפעל הגדול הזה, שהוא לא מפעל שלי או של מגזר מסוים, הוא מפעל של הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, כן? עבור האנושות כולה ועבור עם ישראל. אני רוצה גם להודות לכל הצוות של ברית עולם שעובד פה יומם ולילה, גם באינטרנט, גם בשיעורים, גם במסיעות וגם בכתיבה. ולומר את האמת, לרוב בהתנדבות, וגם כשזה לא בהתנדבות, הלכה למעשה זה יוצא בהתנדבות. אני רוצה גם להודות לידידיי, חברי עמותת אורים, ששותפים גם בהוצאת כל הספרים שרצינו להוציא לאור. ואני רוצה גם להודות לידידי רוני אקריש, שאני רואה שהוא עוד לא הגיע, שגם הוא שותף להפעלת קפה דעת, אנחנו עוד מעט נדבר מה זה בדיוק, ולידידי היקר בית הרב קוק, הרב יוחנן פריד, שנמצא איתנו כאן, שגם איתו אנחנו משתפים פעולה בעומק, על מנת להפיץ את תורת הרבינו הגדול, הרב קוק. ויש שני אנשים שבלעדיהם כל הערב הזה לא יכול היה להתקיים כלל. האחד זה ידידי הטוב, איפה הוא? לא רון אבי, שיש ספק איך כותבים את השם שלו. יש אומרים לורן, יש אומרים לורנט, יש כל מיני. אבל לורן אבי הוא זה שבצניעותו הרבה בעצם תרם את המקום הזה. אי אפשר היה בלי ידידי הטוב אלדד פרי, שאף על פי שהוא לא ירושלמי יודע מהי מעלתה של ירושלים, ובזכותו המקום הזה ראוי לפעילות, ויהיה עוד יותר ראוי לפעילות. ואני רוצה להודות לכולם על זה שהם מילאו את המקום הזה על אפס מקום, כי זה טוב שמקום הוא צפוף, כי מקום צפוף זה מקום שילך ויגדל. אין מה לעשות, ככה זה עובד. תודה רבה לספי ולעתיקו גלצלר, שגם הוא שותף אקטיבי בכל הנעשה כאן. וכאן אני הייתי רוצה קודם כל לפרט את מה שנעשה, אולי נפרט אחר כך מה שנעשה כאן, ונתחיל בקצת דברי תורה. אמרו לי שאני צריך להגיד דברי תורה, אז אני אגיד דברי תורה. מאחורי הרבה מפעלים יש הרבה פעמים דמויות עלומות. אנחנו תלמידיהם של רבותינו, אנשים זכרים. ולרבותינו היו רבותיהם, ולפעמים רבותיהם לא ידועים והם משמעותיים ביותר. וכאן אני רוצה להזכיר אדם שאולי שמעו עליו ולא יודעים בדיוק עליו הרבה, והוא מר שושני. מר שושני, דמות אלומה שרבים שמעו עליה פחות או יותר, יודעים שהוא היה אדם מיוחד ושרבים מגדולי ישראל חווים לו את תורתם. ולאחרונה נחשפתי לכתבי היד של שושני, ובכתבי היד של שושני וגם במסורות בעל פה שהגיעו אליי לאחרונה התחדשו לי שני חידושים. אז הייתי רוצה למסור בידכם, זה כמעט פרמיירה, שני חידושים של שושני. האחד, מישהו באורוגוואי סיפר לידיד שלי שביקר שם ששושני אמר על הפסוק ויח את המצרי ויתמנהו בחול, המצרי בגמטריה משה, ומכאן שמשה היכה את המצרי שבו. היה צריך לעשות בירור, ואת המצרי שבו הוא תמן בחולין, השאיר אותו בחול ונשאר משה. וזה בעצם מראה, אני אחר כך חיפשתי האם יש עוד איזשהו מקום שאומר את זה, והתשובה היא אין. זאת אומרת שיש כאן משנה מיוחדת שידע להתבונן בשורשי התורה. וכך זה איזה טיפ מי שמיד. אני רוצה להוסיף עוד חידוש שמצאתי בכתביה של שושני. עכשיו תגידו לכם שכתביה של שושני אי אפשר להבין אותה, זה פשוט קודים, אבל יש עמוד אחד שבו הוא כותב נורמלי. מה הוא כותב שם? הוא מתבונן במזמור פייטט. אם יש למישהו תהילים, אני אשמח להשתמש. יש פה תנא. מזמור פטט פותח בצורה לא סימפטית. משכיל לעידן האזרחי, חסדי השם עולם השירה לדור ודור, הודיעה אמונתך בפין, כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהן, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך, ובניתי לדור ודור כסאך הסלע, ויודו שמיים פלאך השם, אף אמונתך בקהל קדושים, כי מי בשחק יערוק לשם, יבנה לשם מבנהלים, אל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורא על כל סביבה, וכו'. כלומר, המשורר מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא בחר בדוד, והכל מצוין. איך נאמר כאן אחר כך? מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתי, אשר ידיתי כאן אמו, אף זה רואית אמצנו, לא ישי אויב בו, בן עבלה לא יעננו, וחטאתי מפניו צרה ומשנאה ולגוף אמונתי, וחסדי עמו ובשפי תרום קרנו, ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו, וכולי, ושמתי לעד זרעו וכיסאו כימי שמיים. כן, יש הבטחה שמלכות בדוד לא תיפסק לעולם. אם יעזו בנף תורתי ומשפטי לא ילכו, נמחוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם, וחסדי לא אכיר מאימו. אם יעזו בנף תורתי ומשפטי לא ילכו, נמחוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם, וחסדי לא אכיר מאימו ולא אשקר באמונתי, לא אכלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה, אחת נשבעתי בקודשי לדוד החזר, זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי, כי ירח יקרון עולם, ועד נאמן ועד השחק נאמן סלע. בליל שביעי של פסח נהוג לקרוא את המזמור הזה עד הפסוק הזה, ולא קוראים את ההמשך. מדוע? כי ההמשך נשמע לכאורה גידוף נורא. מה כתוב? ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך, נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, שסוהו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו, הרימות הימין צריו, ישמחת כל אויביו. בקיצור, יש טענות של המשורר בתהילים. אתה נשבעת שזרעו של דוד ימלוך לעולם, והנה פסקה מלכות בדוד. איך זה יכול להיות? ושושני, בכתב היד שלו כותב, כשקראתי את המזמור הזה לראשונה, מזמור כותב, שאלתי את עצמי מדוע מסדרי ספר תהילים לא מחקו את החצי הזה של המזמור. ואמרתי לעצמי שאולי מפני שהם היו מכבדים דברי קדמונים ללא הבחנה. אבל אחר כך קראתי את המזמור הזה פעם שנייה, אומר שושני, וראיתי שהוא הנחמד בכל התנ"ך. והוא, שהוא מלמד שלא צריך, שזאת לא חוכמה להלל את השם כשהשגחתו גלויה. החידוש הוא שגם כאשר יש לכאורה חירוף וגידוף, אמונתי לא שרה ממנו. וזה מה שנאמר בהמשך, זכור אדוני חרפת עבדיך, שאתי בחיפי כל רבים עמים, אשר חרפו עבדיך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. וכאן נגמר המזמור. אבל, שואל שושני, למה הוסיפו עוד פסוק? הפסוק הנוסף זה, ברוך השם לעולם אמן ואמן. אומר שושני, זה לא דוד שכתב את זה. גם לא המחבר של המזמור. אלא זה מסדר מאוחר, שכתב את זה כדי שהבאים אחריו לא ימחקו. ברור. אתם מבינים עכשיו איך זכה שושני להיות המורה של כל כך הרבה חכמים בישראל, וביניהם היה ממוסרי תורתו לשל הרב יהודה אשכנזי שלמד אצלו, שהיה בקשר עם. ואז מתוך כך אני רוצה גם להסביר עוד כמה דברים שמתרחשים כאן. כידוע, בספר יצירה אנחנו מדברים על שלושה מימדים של כל דבר, עולם, שנה ונפש, מקום, זמן ואדם. וראשית כל הייתי רוצה להבין מהו האדם שאנחנו מדברים עליו בפעילות שלה. האדם שאנחנו מדברים עליו, באמת זה ספק גדול בדברי אפי, אנחנו שואלים את עצמנו בעצם אל מי אנחנו מדברים? אל היהודי הדתי? האם אנחנו מדברים אל כלל ישראל? האם אנחנו מדברים אל כלל האנושות? אולי אם נוסיף, אולי אל היקום כולו? והאמת היא שהתשובה נמצאת בשמו של אבינו השלישי. אבינו השלישי, הבן של ישחק ובן בנו של אברהם, יש לו שלושה שמות. קוראים לו יעקב, קוראים לו ישראל, קוראים לו ישורון. איזה מדבר זה? תחליט, מי אתה? אתה יעקב, אתה ישראל, אתה ישורון. אצל אברהם אבינו זה היה פשוט. הוא התחיל כאברהם, הפך להיות אברהם. וכל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה ולא תעשה. לא חוזרים יותר אל ארם. אבל יעקב, החלטי שנקרא ישראל, חזר להיקרא יעקב, וגם קראת אותו ישראל וישורון. אז כנראה שיש לנו זהות מודולרית. יש מצבים היסטוריים שאנחנו בהם יעקב, מצבים שאנחנו ישראל, מצבים שאנחנו ישורון. כשאנחנו יעקב, אנחנו בקטנות. זאת הזהות היהודית כדת. זה המצב שלנו בגלות. יש זהות אחרת, ישראל. הזהות שלנו כזהות לאומית. שאנחנו בארץ ישראל ובעלי אזרחות ישראלית. וכאן יש בעיה של מאבק. אלה שתומכים בזהות יעקב מרגישים זרות כלפי ישראל, ואלה המרגישים קשר לישראל מרגישים זרות כלפי יעקב. וכי השאלה גם בתעודת זהות במשרד הפנים לפחות כתוב דת יהודי לאום יהודי. אחד סותר את השני, יהודי מגרש יהודי. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהאחד יעמוד יחד עם השני. ולכן יש מאבקים. אבל לפעמים מצליחים לעשות גם סינתזות. יש סינתזה של מישהו גם דתי וגם לאומי. אבל אז קם השלישי ומתנגד לשניהם. וזה דורש את הממד הקוסמופוליטי של הזהות היהודית. הוא יכול להיות אפילו אנטי-ציוני, אנטי-דתי. הוא יכול להיות פוסט-פוסט-פוסט-ציוני. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שיכולים להיות. וכאן יש צורך בבירור היסוד האוניברסלי של הזהות היהודית הלאומית והדתית. לא רק שאין סתירה, המימוש האמיתי של זהותנו הדתית והלאומית היא הממד האוניברסלי. ומתוך כך גם ליקום. תשאלו אותי למה? התשובה היא דלי למה. דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. זה למה. ואם כן, האדם שאנחנו מדברים עליו הוא האדם הכללי והפרטי כאחד. מהו המקום שבו אנחנו נמצאים? המקום שאנחנו נמצאים הוא רחוב יעבץ 3 בירושלים. עכשיו, אם תשימו לב מבחינת המבנה של ירושלים, אנחנו בדיוק בין שתי גבעות. מכאן ואילך זה עולה, מכאן ואילך זה עולה. איפה אנחנו מבחינת הכתוב בתנ"ך? אנחנו בדיוק על הגבול בין שבט יהודה לשבט בנימין. בדיוק. זה המקום שבו עבר הגבול. כן, במקום הזה. משער יפו. אם ממשיכים בקו ישר ומגיעים עד לפתח למטה, זה בדיוק הגבול בין יהודה לבנימין. לא. זה לא יכול להיות, זה היה מבטיח. אבל חוץ מזה, המקום הזה היה מחוץ לחום, והיה ירושלים בזמן. אז בדיוק אנחנו עכשיו על המקום שמאחד בעצם את בני רחל, בנימין, ואת בני לאה, יהודה, ובעצם יש כאן שאיפה אמיתית לאחד את כל הערכים של האומה. זה מבחינת המקום. ומבחינת הזמן. הזמן הוא רמוז בשם של הרחוב. הרחוב נקרא יעבץ. על שם? זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ היה מנהיג ציוני מראשי המזרחי, היה היסטוריון, כתב ספר תולדות ישראל נגד ספר דברי ימי ישראל של גרץ. זה אחד מהניסיונות מלבד ספר דורות ראשונים של הרב יצחק איזיק הלוי, ויש לו זכות עצומה. הוא זה שהמציא מכלום את הרעיון של הנטיעות של העצים בט"ו בשבט. כן? לפני כן לא נטעו עצים בט"ו בשבט. זה אוכלים פירות, זה כן. מצפים לגאולה, זה כן. אבל נטוע עצים, זה באמת רעיון של דוקטור זאב יעבץ. והוא הבין שהגיע הזמן לעשות את זה. מדוע הגיע הזמן לעשות את זה? כדי לקיים פסוק מפורש בתורה. ובו תדבק. יש מצווה להידבק בקדוש ברוך הוא. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? מצאנו בתנ"ך ובתורה שלוש אופנים. חז"ל אמרו על הפסוק ובו תדבק, ידבק בתלמידי חכמים. טוב, תלמידי חכמים היו לנו תמיד, אז זה לא מסובך. ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. בסדר, אז זה גם כן ידעו לעשות, יש ספרי מוסר שמהם למדו לעשות את זה. אבל יש עוד דבר שלישי שכתוב בויקרא רבה. על ידי נטיעת עצים, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. למה? כי הקדוש ברוך הוא נטע עצים בגן עדן מכלם. ואם אנחנו נוטעים עצים בגן עדן שלנו, דיינו ארץ ישראל, אנחנו גם דבקים בו. וזה לא בכל התקופות היה נכון. כי היו תקופות שלא יכולנו לעשות את זה. כמו שרבי שמואל מוהיל עבר, בשאלות ותשובות שלו, כותב לאחד מהמבקרים אותו, על איזה קולה שהוא הקל בדיני תרומות ומעשרות. הוא אומר לו, דע לך שכל שאיפתי בחיי, היא לעלות לארץ ישראל ולנטוע שם עץ אחד, ואדע שעשיתי דבר מה בחיי. רב שמואל מוהילבר לא זכה לעשות את זה, אבל דוקטור יעבץ עשה את זה, הוא ידע שזה הזמן. כך שיש לנו פה חיבור מיוחד של הזמן, של המקום ושל האדם. שאני לא רוצה להלוות אתכם יותר מדי, אבל אני רוצה בכל זאת לעשות איזשהו סיכום של מה הן הפעילויות שהמקום הזה כולל. אחד הדברים, כפי שאולי לא כל כך ידוע, אבל בכיכר המוזיקה אנחנו מקיימים את מה שנקרא קפה דעת, בהנהלתו של ידידי הרב רוני הקריש, שבו אנחנו פונים אל הציבור הרחב בישראל ומפגישים אותו עם תכנים שיכולים לשנות את אופייה של התרבות בישראל. אנחנו גם כמובן מקיימים פה את ברית עולם. ברית עולם, בני נוח, אנחנו באים במגע עם כל העולם כולו, אפילו יש לנו חג שחידשנו, המצאנו חג, כ"ז במרחשוון, חג האנושות, שנחוג בעולם כולו, בקהילות הבאות במגע איתנו, של אנשים מבני אומות העולם שנטשו את האמונות הקודמות שלהם וקיבלו על עצמם את אמונת ישראל. ואת אמונת ישראל הם מקבלים באהבה ואינם רוצים להתגייר. ומחכים שעם ישראל יהיה לו מה להגיד להם. אתם יודעים, ז'אן ז'אק רוסו...
למה
חזאי במחשבון? חזאי במחשבון, אתה לא יודע למה? נו, מה קרה בכזאי במחשבון? אז נוח קיבל שם מצוות לנוח. דברי, שם מצוות לנוח. כן, ז'אן ז'אק רוסו אמר פעם שאני אדע מה יש ליהודים לומר כשתהיה להם מדינה. עכשיו, יש ליהודים מדינה, ואז היהודים שואלים, נו, מה יש לכם לומר? אין לנו מה לומר. אז הגיע הזמן שיהיה לנו מה לומר. דבר נוסף שאנחנו עושים פה, אנחנו עוסקים בהנחלת משנתו של הרב קוק לציבור הרחב. זאת היא המשנה הנדרשת היום לציבור כולו. ועוד יותר אנחנו עסוקים בהנחלה של משנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, שהוא אפשר לומר גדול הממשיכים של משנתו של הרב קוק, ובכלל של היהדות בסגנון ובתוכן הנדרשים במיוחד לדור הזה. אנחנו רואים התעוררות עצומה. תראו כמה אנשים באים כל שבוע לשיעור של ספי גלסלר על משנתו של מניטו במקום הזה. וזה באמת ראשון בשעה.
בשעה 19:45.
מתחילים במוזיקה, לומדים, ואחר כך מסיימים. אנחנו עסוקים גם בקליטת העלייה של יהדות צרפת. הקמנו לאחרונה
איזה דבר. ממשלה שלמה.
אין לי בעיה להעביר את התקציב. אין תקציב. כן. כי לא היה תקציב. אנחנו עסוקים גם בפעילת היה בצרפת. הקמנו לאחרונה גוף של רבנים דוברי צרפתית שרוצים לקלוט את העלייה מצרפת, והדברים הולכים ומתגרשים, ואנחנו כבר מתחילים לקבל תגובות חשובות. אנחנו מעבירים לכאן גם בית מדרש של פנייה אל ציבור הצעירים בישראל שצמאים ליהדות פתוחה, ולכן אנחנו כאן מודיעים גם לתנועת עזרה ולשאול דמלאך ועוז בלומן, שמעבירים לכאן למקום הזה את הפעילות החשובה של השיעורים הניתנים לציבור הרחב. מדרשת קדם. קדם זה תרגום של שרקי. ואני רוצה להוסיף גם את הפעילות של אורים, ההוצאה לאור של הספרים שזכיתי לכתוב, אז יש פה, אפשר גם לקנות אפילו את הספרים. ועוד דבר אנחנו עושים, והוא להנציח את זכרו של שלום השם יקום דמו. שלום, אני אספר לכם את כל הרשימה הזאת, לא כדי לעשות רושם, אלא כדי להסביר פסוק אחד ובזה לסיים. הפסוק אומר, והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמות הדעת, יראת השם, היא אוצרו. הייתי צריך למצוא איזשהו וורט כדי לסיים את העניין הזה, ומצאת. אמונת, זה קליטת העלייה. הרי אין הגלויות מתקבצות, אלא באמונה. עיתך, זה משנתו של מורנו ורבנו מניטו הרב יהודה לוי אשכנזי, שידע בדיוק לדעת לומר מהי התורה של זמננו. חוסן זה בית מדרש קדם שעוסק בחיזוק הזהות היהודית במדינת ישראל. ישועות, מי זה שמלמד מהי הגאולה, הלא הרב קוק. וחוכמות זה עמותת מורים, שאני לא רואה פה את נציגי הערב, אני אגיד להם עוד משהו. אז זה טוב, האמיתי שהמזכירה שלנו נסעה לתאילנד אתמול. ודעת, אז יש לנו קפה דעת. וכל זה, יראת השם מי אוצרו, זאת, זהו האוצר הכולל את כל זה. נשמת בינינו היקר, שלום, שכלל בתוכו את כל השאיפות הגדולות האלה. תודה רבה.
וואו. אני רוצה, אחרי שהרב ככה הרחיב, אנחנו נעבור נקודה נקודה. קצת על ברית עולם. ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח, נולד לפני כשבע שנים, מתוך ההגות, מתוך התורה של הרב שרקי, כדי לדבר על אומות העולם. אבל לא רק כדי לדבר על אומות העולם, אלא כדי ליצור תפיסה ישראלית, בזה שיש לנו מסר לא רק דתי, לא רק לאומי, אלא גם אוניברסלי ביחד. הקמנו את המרכז, המרכז פעיל, יש בית מדרש לבני נוח, כנסים, סמינריונים, פה ובחול. אנחנו עומדים בקשר עם קהילות בכל העולם כולו. ישנם קהילות מהפיליפינים, סין, אוסטרליה, דרום אמריקה, צפון אמריקה, אירופה, אפריקה, המחלקה הדוברת הרוסית שלנו, כמובן גם צרפתית. שלא שכחתי, מה?
תאילנד עכשיו,
גם תאילנד. נכון, בהודו, יש פה אפילו נציגים. ובאמת, המרכז פעיל, ובאמת מספר לעולם את מה שיש לעם היהודי לומר. אנחנו באמת המצאנו חג חדש, חבזיים למד חשבן, הוצאנו סידור תפילה לבני נוח, כמעט בכל השפות, גם הם מתפללים, לאלוהי ישראל, הסידור אפילו נמצא פה, מי שרוצה לרכוש, זה מופיע גם בתור אפליקציה, ויש לנו חזון שבעזרת השם, יהיה לנו גם מרכז מבקרים לבני נוח, או בכלל לאומות העולם שמגיעים לירושלים, ורוצים לשמוע מה יש לעם היהודי לומר. בנוסף לזה, ברית עולם מאגדת בתוכה גם את הפעילות של קפה דעת, שהרב רוני אקריש מפעיל בכיכר המוזיקה, ואת מדרש קדם, ועליו נרחיב בהמשך. אבל עכשיו נדבר על מי שאצלו הכל התחיל, בשנת הרב. אני רוצה להזמין את הרב יוחנן פריד, יושב ראש בית הרב קוק, לשעבר הרב בית מאיר, וראש אגף לתרבות תורנית במשרד החינוך, לשאת דברים.
שלום לכולם, ערב טוב. נצטרף לברכת שחיינו, שברך מרדוף קלמנוביץ', באמת שחיינו וקיימנו ליום הזה, לזמן הזה, למקום הזה.